מפסוק ח' ויעשו כן בני ישראל כאשר ציווה יהושע ויישאו 12 אבנים מתוך הירדן כאשר דיבר השם אל יהושע למספר שבטי בני ישראל ויעבירו עמם אל המלון ויניחום שם. מה זה מלון? המקום שבו לנו כוונה ושתים עשרה אבנים הקים יהושע בתוך הירדן תחת מצב רגלי הכהנים נושא ארון והברית והיו שם עד היום הזה. זאת אומרת יש לנו פה שני סטים אפשר לומר של 12 אבנים, האבנים שהושמו בירדן והאבנים שמחוץ לירדן. עכשיו לפי המסורת של חז"ל שלא כתובה כאן היו עוד 12 אבנים בצד המזרחי של הירדן. כך שיש לנו פה שלושה סטים של 12 אבנים. ממזרח, ממערב ובאמצע. מה המטרה? לחבר. כלומר, אם אתה הופך את הירדן, כלומר, אם אתה שם 12 אבנים פה ו-12 אבנים שם, אז אתה רוצה בעצם להפוך את הירדן מנהר שמחלק את הארץ, אתה הופך אותו לנהר שמחבר את הארץ. עכשיו, מדוע ה-12 אבנים שבירדן המזרחי הוזכרו בתורה שבעל פה ולא הוזכרו בתנ"ך? כן? אם כבר אתה מדבר, תדבר על הכל. כן? התשובה היא שבירדן המזרחי הוא אופציה, כן? כפי שלמדנו. יש שני אופנים לראות את ארץ ישראל, או משני עברי הירדן, כפי המבואר בפרשת ברית בין הבתרים בספר בראשית פרק ט"ו, או לדבר על ארץ כנען לבדה, כפי המבואר בספר בראשית פרק י"ז. כלומר, שתי בריתות יש, ברית בין הבתרים וברית המילה, והכל הוא תלוי לפי מצבו של עם ישראל. אם עם ישראל במצב עליון הוא יכול לקחת עצמו את המשימה שכלולה בארץ רחבה של 12 ושל שני עברי הירדן, והמשימה הרחבה כוללת את ההשפעה האוניברסלית, פעולה במסגרת משפחת העמים, לעומת זה אם זה בארץ כנען לבדו, אז זאת אומרת שעם ישראל מתכנס בתוך עצמו, בתוך קדושתו העצמית, אבל ללא מגע עם אומות העולם. זה שתי האופציות, ואז לפי זה גם הירדן משמש באמת כגבול ולא כחיבור. אז לכן זה הובא בתורה שבעל פה ולא בתורה שבכתב, כיוון שזה לא אופציה מוחלטת, זה אפשרות. בעצם כבר אני חושב שהתקדמנו כבר מעבר לזה. כן, אנחנו הגענו אפילו לפסוק י"ד, אז למה שנחזור סתם? בואו נמשיך פסוק י"ד. ביום ההוא גידל השם את יהושע בעיני כל ישראל ויראו אותו כאשר יראו את משה כל ימי חייו. ואני חושב שאפילו התאמנו את זה שויראו אותו, אמנם יש אחרי החיריק געיה הנקרא גם מתג שמציין שצריך לעצור כאן את הקריאה ויראו. מצד שני היה צריך להיות עם שני יהודים, ויראו אותו משון יראה. אז יש פה משהו שהוא אמצעי בין יראה לראייה. נכון שפשט הכתוב משמעותו יש לנו יראה, כן? ויראו אותו כאשר יראו את משה, כן? אבל יש בכל זאת העלמה של מידת היראה כלפי יהושע, וזה כנראה בגלל שלא, אף על פי שיראו אותו כמו שיראו את משה, אבל לא באותה אינטנסיביות. זה כמו שמשל כתוב נביא יקים לכם השם כמוני. מה זה כמוני? במדרגת משה? או שכמו שמשה הוא נביא, אף הוא יהיה נביא. אבל על פי שהוא לא באותה מדרגה. אז יש משהו אמצעי, וכבר אמרו רבותינו, פני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני לבנה. בסדר. יש בכלל, דיברנו על זה גם שיש איזושהי בעיה, איך אפשר בכלל לירא ממישהו? הרי יראה זה כלפי הקדוש ברוך הוא, נכון? את השם אלוהיך תירא. ואותו תעבוד. מה? כן, אבל גם משה, איך אפשר לראה את משה? זה רק... בוא, אדוני היקר, בוא תקרא את הפסוק. אתה, יש לך דעות על מה, מה התורה אומרת, אבל בוא נראה מה התורה אומרת. כאשר יראו את משה. עכשיו, זאת אומרת שיראת אנשים היא לא דבר המובן מאליו. כתוב בתורה את השם אלוהיך תירא, ורבי עקיבא דרש לרבות תלמידי חכמים. אבל הוא עשה את זה אחרי שהחכם קודם לו, שמעון הימסוני, ויש אומרים נחמיה הימסוני, שלא רצה לדרוש את זה. אין? את השם אלוהיך תירא, איך אפשר לראה עוד מישהו חוץ מהקדוש ברוך הוא? לכן הוא לא דרש, ביטל את דרישת העתין שבתורה, ואף על פי כן, בא רבי עקיבא והחזיר. זאת אומרת, גם פה אנחנו רואים איזה איסוס, איזה רתיעה אצל חכמי ישראל, מי לייחס יראה למי שהוא בשר ודם. מצד שני, אמרו במסכת אבות, הוא מורה רבך כמורה שמיים. כן? אז זאת אומרת שיש פה משהו אמביוולנטי, ושבא לידי ביטוי גם באופן של כתיבת היראה את יהושע בספר יהושע. אז מה עם יראת משה? יראת משה זה בסדר, כי כשיראו את משה אף אחד לא חשב, לא יכול היה לטעות לחשוב שמשה הוא האלוה, ולכן היה אפשר לראה את משה, כי משה הוא איש האלוהים, ואז בעצם הם מתיירים מהתוכן שמשה מייצג ולא ממשה. כן. אבל זה, הדברים האלה נאמרים אחרי ביאור של ההבחנה בין ויראו ליראו. כן, כן, בבקשה. מה? כן, נכון, סימן שהוא ירה, נכון, אל תירא אותו, נכון, משמע שהיה מה לירה מסיחון, מעוג, סליחה, נכון, נכון. עכשיו, מה היה למשה לירה מעוג? כן, אז רבי צדוק מלובלין אומר משהו מעניין, הרי עוג היה פליט מהמבול, מח את המבול וגם הברית, נכון? כי ישחית כל בשר את דרכו על הארץ. אז אם עוג פלט את המבול, סימן שהיה צדיק. אז צדקותו של עוג היא זו שהפחידה את משה. כן. טוב, פסוק תת וב. ויומר השם אל יהושע למור, צווה את הכהנים נושא ארון העדות ויעלו מן הירדן, ויצב יהושע את הכהנים לאמור עלו מן הירדן. עכשיו, מה זה הדבר הזה? לא, אפשר להגיד פורמלית, עד עכשיו אמרו לכם תישארו פה, כל זמן שלא קיבלתם פקודה לזוז אל תזוזו, זה אפשרות. יש פה משהו שמזכיר לנו פסוק דומה במעמד הר סיני. במעמד הר סיני נאמר, היו נכונים לשלושת ימים, אל תיגשו אל אישה. אם כן, במשך שלושה ימים היו בני ישראל אסורים בנשותיהם. כי ביום השלישי וכו'. אחר כך נאמר, אחרי ההתגלות, הקדוש ברוך הוא אומר בספר דברים למשה, לך אמור להם, שובו לכם לאהוליכם, ואתה פה עמוד עמדי. אז מזה למדו חזל שאחרי מעמד הר סיני ניתן שוב ההיתר של חיי אישות, אבל משה נאמר לו עמוד עמדי תשאריתי, כלומר הוא לא חזר לאשתו. אז גם מזה למדו שכל דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו. כן? מה זאת אומרת ההלכה הזאת? אם בדין החליט על ידי מניין לאסור משהו, לעשות איזו תקנה שאוסרת, על מנת להתיר את האיסור צריך להתכנס מחדש ולהתירו, למרות שבהתחלה אמרו זה לכך וכך ימים. אף על פי כן צריך מניין אחר להתירו. לאו דווקא אותם אנשים, אבל גם אם זה אותם אנשים שעדיין בחיים וכו', הם צריכים להתכנס כדי להתיר. עכשיו הדבר הזה ולומר, ולמדו את זה מעמד הר סיני, זאת אומרת שמעמד הר סיני כאילו יוצר מציאות חדשה. לחזור אל המציאות הקודמת צריך ליצור אותה מחדש, כמו שמצאנו גם בקריאת ים סוף. כתוב וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו, חזר לתנאו שיתנה הקדוש ברוך הוא עמו מששת ימי בראשית. במילים אחרות יוצא שיש פה שלוש ניסים, אם נגיד את זה בצורה קיצונית קצת. הנס הראשון זה שהמים זורמים, הנס השני זה שהם לא זורמים, הנס השלישי זה שהם חוזרים לזרום. כן. שמה ש? כן, לא, חרם דרבינו גרשום, גם כן, האמת היא שהחליטו להמשיך אותו, זה משהו אחר. כן, כן, כן. זה נכון מה שאתה אומר. כן, מה? כן, 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 לא די. אז בעצם האחרונים כתבו שממשיכים בינתיים. כן. כן, כשהוא נגמר, כן. על מה אתה מקשה?
אמרת שאפשר לבטל.
את מה?
דיבר ביתים מהקודם. אבל היום מי שיוצא לבטל דבר של ביתים, ביתים שרים. אתה בדוק בבניין בחוכמה.
נאמר שאני מקבל את דבריך. במה זה סותר את מה שאני אמרתי?
זה לא סותר.
זה לא סותר, נכון? אני אמרתי הלכה. שאי אפשר לבטל דברי, כלומר שכשרוצים לבטל דברי בית דין צריך להיכנס מחדש, בסדר? עכשיו, אתה אומר, היום זה בלתי אפשרי. מה זה סותר את מה שאני אמרתי? זה כמו שאני אמרתי, ראה, זה בערך כמו שאם הייתי אומר, טוב לאכול, טוב לשתות מיץ לימון. ואתה היית אומר, אבל אין לימון. האם זה סותר את מה שאני אמרתי? זה לא סותר, זהו, זה מה ש... זה לא קשור. אם אני אומר, טוב לשתות מיץ לימון, ומישהו אומר, אבל אין לימונים, אין סתירה בין שני המשפטים. בסדר? מה, מה, מה לא בסדר?
אני יכול לצאת מפה להבין, או מישהו יכול לצאת מפה להבין, שכל דברי בית דין שהיה לפני 2,000 שנה, מתכנסים, מתכנסים 20 דיינים, ומתחילים אותו. שם עצמו 10, עכשיו 20.
כלומר, אתה חושש שיושבים כאן כשעוד מעט יהפכו לדיינים ובגלל מה שהם שמעו בשיעור שלי אז הם יטעו בהבנת הלכות ביטול דברי בית דין, נכון? אבל בוא נגיד לך, אם נניח שהם כל אלה שיושבים כאן יהפכו לדיינים, מן הסתם ילמדו את ההלכות האלה גם כן, אור? כי הרי אתה צודק אם הדברים האלה נאמרים במסגרת שיעור על הלכות דיינות, נכון? אבל הדברים האלה נאמרים בדרך אגב, על מנת להסביר פסוק בספר יהושע. זה קשור לך לעניין. אל תכעס עליי, תבוא, אני רוצה להסביר את האופן שבו אני מסביר דברים. טוב. מה, זה תמיד התירוץ הטוב. או סוף שבוע, או רק עכשיו יצאנו משבת. מה קרה פה? אז זאת אומרת שהאמירה שצריך ציווי מיוחד כדי שהכהנים ינתקו את רגליהם מן הירדן, זה בגלל אופיו של המעמד כמעמד מכונן, כמו מעמד הר סיני או קריאת ים סוף. לכן יש פה ציווי. אגב, גם בקריאת ים סוף מצאנו משהו דומה, ויסע משה את בני ישראל מים סוף. מה זה ויסע? הוא הכריח אותם להמשיך. עכשיו, הם מסבירים בגלל שהם רצו, הם היו עסוקים כל הזמן בביזה, בשלל, ואי אפשר היה לנתק אותם. אבל ייתכן שיש פה משהו אחר גם. שהמעמד של קריאת ים סוף היה כל כך מרומם, שלא רצו לעזוב את ים סוף. היה צריך אם כן לעשות פעולה מיוחדת של הסעה. אז גם פה, כן, יש מצווה לעזוב את הירדן. פסוק י"ח. האם זה, מזה משתמע שזמן ממושך הם עמדו בירדן? בוודאי, הם עמדו זמן ממושך בירדן. הם היו צריכים לעבוד בירדן עד שכל העם יעבור. זה המון. לא משנה מה גודל העם, זה המון. ויהי, בעלות הכהנים נושאי אהרון ברית השם מתוך הירדן, אבל אני לא מבין למה אתה חושב שמזה משתמע שזה היה הרבה זמן. כלומר, זה שזה היה כל העם שעבר, מזה אני יודע שזה היה הרבה זמן. אבל למה מזה שהיה ציווי מיוחד לעזוב את הירדן, אתה לומד שזה היה הרבה זמן? כי אמרת שזה מה שמשתמע. טוב, אז אתה חוזר לך. טוב, אוקיי. ויהי בעלות הכהנים נושאי אהרון ברית השם מתוך הירדן, נתקו רגלי הכהנים אל החרבה, וישובו מהירדן עם קומם, וילכו כתמול שלשום על כל גדותיו. והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון. כשמציינים תאריך, משמע שזה מאורע משמעותי, ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו. עכשיו, עשור לחודש הראשון, זאת אומרת, זה י' בניסן, מזה אנחנו יכולים לחשב את יום מותו של משה רבנו. אין שערי חיכו שלושה ימים עד שעברו את הירדן, אחרי שעבר חודש של אבלו של משה, מכן זה 33 ימים אחרי פטירתו של משה, מכאן שמשה נפטר בזין באדר. נכון? ומזה יוצא גם שמשה נולד בזין באדר, כי הרי משה אמר בן 120 שנה אנוכי, היום. אז היום, משמע שהוא, היום מלאו שנותיי, אז אם כן, הוא נולד גם בזין באדר. בסדר? כן. רגע, אני רוצה להגיד על זה משהו. בזמנו, מלך מרוקו רצה לדעת מתי נולד משה או נפטר משה, כי הוא רוצה, מתוך הכבוד שיש לו למשה, לצום באותו יום. אז הוא פנה אל אחד הרבנים, הרב נתן לו את התאריך הזה. כן. סליחה, לא שומע. כן. נכון. אחר כך יש חניה שם, כלומר, המחנה הצבאי, כלומר, מכאן ואילך, הבירה האדמיניסטרטיבית הופכת להיות המקום הזה. נכון. לאו דווקא. כן, יכול שבשביל שלב כן, אבל המשמעות היא שהגלגל הפך להיות המרכז הפיקוד. ולכן כל הכיבושים יוצאים מהגלגל. כן. אתה מדבר על בין 120 שנה אנוכי היום. לא, לא תמיד, אבל רגע, אבל למה שמשה לא אמר בין 120 שנה אנוכי? הרי אם הוא רוצה להסביר מדוע הוא לא יכול לצאת ולבוא, כי הוא כבר זקן, שיגיד, בין 120 שנה אנוכי. המילה היום היא בהחלט מיותרת, אז היא מורה על זה שהוא הגיע ליום הזה. אבל זה לא כל כך פשוט, כי אז זה יוצא שזה יעבב באדר. כן, לא, אנוכי היום. קיצור, יש כמה קושיות בדבר הזה, אבל בכל מקרה, עשרה בניסן הוא משמעותי. עכשיו, זה שעשרה בניסן הוא משמעותי, אז זכור היה צריך לעשות ממנו חג. נכון? גם מצאנו כבר במצרים. כן? וידבר השם אל משה ואל אהרון וכולי, החודש הזה לכם ראש חודשים, דברו לכל הדת בני ישראל, בעשור לחודש הזה, ויקחו איש, איש סלב את אבות סלב בית. כלומר, מקחו של הכבש שהקריבו, של השה שהקריבו במצרים, היה בעשור לחודש. וחז"ל אומרים שיש פה משהו מיוחד, במדרשים מובא שבעשור לחודש ראו המצרים כיצד בני ישראל קושרים למיטה את אלוהי מצרים. כן, שזה הדבר שהיה קשה מאוד למצרים, והיה בעצם מעשה נועז. אז יוצא לפי זה שראשית השחרור של האומה היה ביוד בניסן, כמו שגם המעבר של הירדן היה ביוד בניסן. אם כן, יוד בניסן צריך להיות יום חג. מה נשאר מזה? שבת הגדול. שבת הגדול, יש שאומרים שבאותה שנה יוד בניסן היה בשבת. אז מה? אז וכי אנחנו חוגגים את החגים על פי היום בשבוע שבו זה חל? לא. כן, זה דבר תמוה מאוד. כן? בשבת אסור לקשור. זה לא מדויק. הרי במקדש עושים את כל המלאכות של ההקרבה. כולל שחיטה, קבלת אדם, שריפה, כל מה שאתה רוצה. כל הדברים שאסור לעשות בשבת, עושים בשבת במקדש. כיוון שהם נצטבו על הקרבת הקורבן, זה בעצם הבית הפרטי של כל אחד, הפך להיות כמין מזבח, כמין מקדש. אבל גם זה יש לי לכאורה תשובה אחרת. עוד לא נצטבו על השבת. כן? זה גם אפשרות לענות. מה? כשלקחו את השה וקשרו אותו למיטה, כן, עוד לא נצטבו על השבת. ככה אני חושב. עכשיו, אבל בכל מקרה, היה מוזר שאנחנו משמרים את הזיכרון של היום הזה דווקא בשבת, ולא בתאריך המקורי. אומר הרב קוק בעולת ראייה, שהתאריך הזה עוד עתיד להתגלות כמשהו גדול, אבל בינתיים אין לנו כוח לקדשו, כי קדושתו היא עליונה מאוד, וזה יתבאר בבוא הזמן, אז בינתיים מצרפים את קדושת השבת אליו. אין? זה הסיבה של שבת הגדול. אבל יוצא שאנחנו צריכים לצפות שביום מן הימים יקרה משהו גדול לעם ישראל בעשירי בניסן. זה יבוא. אבל מצד הפשט, עדיין יש פה נשאלת השאלה, הרי השאלה המפורסמת היא, אתם אומרים שצריך להגיד הלל על הקמת המדינה, אז מדוע לא אמרו הלל על הכניסה לארץ בימי יהושע? כן? זה הקושיה של כמה מקשים, לא מן הקטנים אגב, ששאלו את הקושיה הזאת. מדוע לא אמרו הלל על הכניסה לארץ בימי יהושע? התשובה היא שאמרו. באיזה תאריך? ב-15 בניסן, שזה גם חג הפסח. עכשיו, מדוע בעצם לא, שלא יגידו בזמן המעבר? כן, הרי אם זה בעשירי בניסן. מסיבה פשוטה, כי עד אז אכלו את המן. מי שאוכל את המן עוד לא נכנס לארץ. יש בשאלות ותשובות מעיל צדקה לרבי יונה לנצופר, אני חושב. לנצופר, אני חושב. כן, רבי יונה לנצופר בשאלות ותשובות מעיל צדקה, שכתב שמצוות ישיבת ארץ ישראל זה המצווה להתפרנס מן הארץ. יוצא שאם למשל מצאת ג'וב בשגרירות, נגיד שאתה נציג של מדינת קמצ'טקה עילית בארץ, ואתה מקבל משכורת בתור עובד שגרירות קמצ'טקה עילית, אז לא קיימת מצוות יישוב ארץ ישראל. קמצ'טקה עילית איננה מדינה, כן? מה? כן, אפשר לתרץ, אבל אני רציתי פשוט להסביר על דרך ההפלגה, על מנת שיבינו התלמידים. כן? לא שמזה תצא אי הבנה, ומי שמקבל משכורת מזה שגרירות יחשוב שהוא לא בסדר. כי זה אם זה היה במסגרת פסיקת שיעור בהלכה. עכשיו, בהלכות יישוב ארץ ישראל. אז זה מקום לדיון הזה. אבל הדבר הזה מוזכר רק בדרך אגב, לשם הבנת פסוק ביהושע. ולכן אין פה מה לחשוש, כן, של אי הבנה הלכתית או משהו כזה. כי זה יופיו של השיעור.
צריך להגיע למדינות
אזרחיות, מי שלא עובד לא מקיים את זה. נכון. אז למה בכל... לפי זה יוצא שמי שלא עובד, גם הוא לא מקיים מצוות יישוב ארץ ישראל. במיוחד אם הוא אוכל את המן. כן? אבל אתה שואל אם כן, למה דיברתי על מדינות אזוטריות? קמצ'טקה עילית שאפילו מדינה לא קיימת. בינתיים, כן. קמצ'טקה זה כן קיים כחבל ארץ, אבל כמדינה לא. אז למה עשיתי את זה? כדי שיהיה זה מעניין. זאת אומרת, גם השיעור צריך שיהיה לו איזושהי דינמיקה של דברים מעניינים ככה בדרך. הרי מה יזכירו מהשיעור שלי? הדברים הייחודיים האלה. עכשיו, בואו נמשיך. אז כן, ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו. איפה זה המקום הזה? המקום הזה קיים היום, נקרא בית חוגלה, והוא בין יריחו לבין הירדן. יש היום שם איזה יישובון שמנסה להתקיים, ויש במקום גם מנזר הנקרא דיר חג'לה, ויש גם איזה מחנה צבאי, אבל זה סוד צבאי, אסור להגיד. אבל בדיר חג'לה וזה מנזר עתיק מאוד, לפי חלק מן המחקר, יש להניח ששם בדיוק עמד המשכן. וזה אינטואיציה שיש הרבה פעמים לבעלי הדתות, שהם מזהים מקומות קדושים. אז אם אתם מחפשים מקום שבו יש עבודה זרה, אז יכול להיות שיש גם מקום של קדושה מתחת לזה, אז יכול להיות שזה היה שם. טוב. והעם, ואת שתי מסרי האבנים, האלה אשר לקחו מן הירדן, הקים יהושע בגלגל. ויאמר אל בני ישראל, לאמור, אשר ישאלון ביניכם מחר את אבותם, לאמור, מה האבנים האלה, והודעתם את בניכם, לאמור, ביבשה עבר ישראל את הירדן הזה, אשר הוביש השם אלוהיכם את מי הירדן מפניכם עד עובריכם, כאשר עשה השם אלוהיכם לים סוף אשר הוביש מפנינו עד עוברנו, למען דעת כל עמי הארץ את יד השם, כי חזקה היא, למען ירתם את השם אלוהיכם כל הימים. כלומר, זה בעצם חוזר על דברים שלימור בתחילת הפרק, של כי ישאלו ביניכם. אז אחרי שזה קורה, בעצם יש איזה מין אגדה של פסח, של עוברי הירדן. זה דבר מעניין, גם מצאנו שיש משקע אגדת הקיבוצים. פעם היה אגדת הקיבוצים, שהיו מזכירים שם את כל התהליכים של הציונות, כולל הקמת המדינה וכדומה. אז פה אנחנו רואים גם כדי שזה מין מגמה כזאת. כל פעם שקורה משהו, יש מצווה לספר. כמו שיש לנו מצווה לספר את נס פורים, יש מצווה לספר את נס חנוכה, אז יש גם מצווה לספר את מעשה ירדן. אז שאלה, למה בעצם המצווה הזאת לא נשארה בידינו? כי חרבה המדינה הזאת, המדינה של בית ראשון, חרבה, כן. לא שומע.
מה העבודה הזאת בחטא?
כן. כן, הוא צריך להיות מוצף בצורה מיוחדת. כן? כלומר, הוא הקים את האבנים. זה לא סתם, אתה רואה לפעמים אבנים סתם מונחות, זרוקות, זה שום דבר. אבל אם אתה רואה שהקימו את זה בצורה מיוחדת, אז אתה שואל את עצמך מה זה. אתה רואה אנדרטאות, על המקום אתה שואל את עצמך מה זה, פותח את המדריך. כן, כן, ודאי. שיש היה פה איזה מונומנט, מה שנקרא. עכשיו, שוב, בסוף הפסוק, יהושע אומר מילים מיוחדות למען יראתם את השם אלוהיכם כל הימים. זה התפקיד של המלך, להביא את העם לידי יראת השם. אנחנו רואים את זה בספר דברים, זה חוזר כמה פעמים. כשהמלך קורא בתורה, זה כדי שילמדו ויראו את השם אלוהיהם. כמו כן גם בפרשת שופטים, שהמלך כותב ספר תורה, כדי לקרוא בו למען ילמד ליראה. יראת השם זה הכינוי המקראי למה שנקרא תורת המוסר. מוסר בתורה זה נקרא, בתנ"ך זה נקרא יראת השם. לכו בנים שמעו לי, יראת השם על המתכם. יראת השם, זאת אומרת, זה מה שנקרא רוח התורה עוד לפני ההלכות. יש הלכות, זה בשביל זה יש כהנים וזקנים. וזקנים. ויש רוח הדברים, המסר הכללי, המוסר של הדברים, זה נקרא יראת השם, וזה תפקידו של המלך, והערכנו בזה פעמים רבות, כשהסברנו מה ההבדל בין תורת יהושע לבין תורת הכהנים. בסדר? אבל לא נחזור על הדברים, כיוון שכבר התבררו. כן? האבנים זה במקום לעשות חג. מה אתה מתכוון? אתה אומר, זה חג ארצי, זה חג לוקלי. כן, יפה, יפה מאוד. אפשר להגיד, כלומר, במקום שיש חג בזמן, יש חג במקום. יפה, אפשר גם זה להגיד. כן, לא, זה, טוב, האמת היא שהערבים לקחו את הרעיון, כן? שהם הולכים למקום שיש האבן, שם הם עושים את החאג'. כן? הם דומים. נכון. דיברנו על מרכזיות האבנים אצל יהושע בכלל. שאלה כללית, מה היחס הבסיסי של העם לשופטיו? האם השלטון של השופטים נבע מיראה, שלטון כוחני, או שהמנהיגות הייתה מרשימה ומהירה והעם קיבל באופן פנימי את המנהיג? אני צריך להסביר שזה כמו בימינו, זה עניין של מדרגות. יש אנשים שלא גונבים כי יש להם מורה מן הגניבה, או אפילו יש להם כבוד למלכות. יש אנשים שלא גונבים כי הם פחדים מהשוטר. אז יש גם אז מן הסתם מדרגות שונות בעם. שלום כבוד הרב. והלו, הרב קוק אומר, לא זוכר איפה, שזה יום שעתיד להיות חג. על איזה יום? היו בניסן. נכון. בעולת ראייה הרב אומר שהחג, היום הזה עתיד להיות חג, אבל בינתיים אין לנו את היכולת לחשוף את קדושתו הרמה, אבל יתיד, ולכן אנחנו מצרפים את זה לשבת, מזה עושים שבת הגדול, אבל בבוא הזמן, אז יתגלה משהו. זאת אומרת, ככה אנחנו רוצים לצפות שבעשירי בניסן יהיה משהו גדול לעם ישראל. כן, כן, נכון, תודה. תודה.
בניסן נגלו,
ובניסן גם נגלו. נכון? הרי איך זה קרה? הרי אנחנו יודעים שהגלות זה שלושה שבועות, נכון? בין המצרים, מי"ז בתמוז עד תשעה באב. זאת אומרת, זה הזמן של גלות. ויש לנו מה שנקרא, והפכתי אבלם לססון. כמו שאבל זה שבעה, אף שמחה שבעה וכדומה. אז כמו שהגלות הייתה בשלושה שבועות, אף הגאולה בשלושה שבועות. ולכן, אתה מתחיל בניסן מיום פסח, סופר שלושה שבועות, מגיע ליום העצמאות. אם כן, כבר היה. כן, מה שאתה אומר, בניסן נגאלו, בניסן עתידין, זה כבר לא עתידין להיגאל. זה כבר נגאלנו, ברוך השם. כן. ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים. תודה רבה באמת על ההערה, על הרב קוק, זה מאוד עזר. עכשיו, פרק חמישי, פסוק א', ויחי שמוע. כל מלכי האמורי אשר בעבר הירדן ימה, וכל מלכי הכנעני אשר על הים, את אשר הוביש השם את מי הירדן מפני בני ישראל עד עוברנו, או עד עוברם, תלוי לפי הכתיב זה עוברנו, ובקרי עד עוברם, וימס לבבם, ולא היה בם עוד רוח מפני בני ישראל. כמה הערות חשובות. קודם כל, הקרי והכתיב הזה. אין? הכתוב אומר עד עוברנו, אבל אנחנו קוראים עד עוברם. למה? מי שכתב את זה, זה היה אקטואלי אצלו. מי שכתב זה יהושע או מישהו בן דורו, אז הוא אומר עד עוברנו. הוא זוכר שהוא עבר את הירדן. לדורות, לא אפשר להגיד עוברנו. זה כאילו צפייה מן הצד, רחוק, של מישהו רחוק. אני אומר עד עוברם. כן? מה הבעיה? תודה. נכון, נכון. גם וגם, נכון. עכשיו, מה? עכשיו, כן. איך אנחנו באופן כללי על קרי והכתיב? קרי וכתיב זה שני צדדים של אותו העיקרון. כן, יש על זה פרק שלם במהר"ל מפראג בתפארת ישראל, להסביר, הוא שם המון, הוא מביא שם רשימה מאוד ארוכה של מקרים של קרי וכתיב, והוא מסביר למה זה. והוא בזה חולק על רד"ק. רד"ק, רבינו דוד קמחי, טען שהיו שתי גרסאות, אחת נכונה, השנייה מוטעית, ואז אמרו, אולי נוסח אחר, כך וכך. כן? אז המהר"ל ממש זה מוציא אותו מהכלים, לא מקבל את הרעיון הזה, הוא אומר, לא, יש משמעות לקריא, יש משמעות לכתיב, וזה לא בכדי שזה נכתב ככה ושזה נקרא כך. כן? ואז כל מקרה צריך לראות לגופו של עניין. כן, אז המהר"ל שם מביא הרבה דוגמאות לדבר הזה. כן. המהר"ל לא עבר שם על כל המקרים של קרי וכתיב בתנ"ך, אבל יש, הוא מביא שם כמה משמעותיים. כן. את זה אם הוא הביא, יכול להיות, אני לא זוכר, לא נראה לי שהוא הביא את זה. טוב, זה לגבי... אה? טוב, שמה זה מאוד, מאוד משמעותי, כן? הוא עשנו ולא אנחנו. אז ולא אנחנו, אנחנו קוראים ולא, כאילו כתוב בוו. ובכתיב כתוב באלף. אז איך להבין את זה? אז יש רבנו סעדיה גאון על זה. רבנו סעדיה גאון בספר אמונות ודעות אומר שלא אנחנו עשינו את עצמנו. הוא עשנו, לא אנחנו עשינו את עצמנו. כן? ככה הוא מסביר. לא, הוא עשנו, כיוון שהוא עשנו, אנחנו שלו, ולא אנחנו.
לא, אבל זה א', זה ברור
מה? לא, אבל בפסוק אתה כותב, הוא עשנו ולא אנחנו באלף, אבל בקרי אתה קורא כאילו שכתוב בוו. אז מה יכולה להיות המשמעות של האלף?
כן, זה משהו בסדר
גאון. בסדר, הוא היחיד שמפרש ככה. כן. אני אעשה. שלום הרב, מה המשמעות המילה למור, המופיע פעמיים בפסוק כף א' ושוב בפסוק כף ב'? תודה. כף א', ויאמר אל בני ישראל למור, והודעתם את בניכם למור. למור, לפי, יש מסורת בידינו שיש 200 פירושים למילה למור. הפירוש של רש"י, ודווקא פה הוא מתבקש, זה לומר לאחרים. וידבר השם אל משה, למור, שהוא יגיד אל אחרים. כן? אז גם פה, אשר ישאלו ביניכם, למור, זאת אומרת, זה ואומר בישראל למור, שיאמרו לאחרים. אבל יש עוד משמעויות של המילה למור. מה? כן, כן, זה משהו. עכשיו, אני חוזר שוב לפסוק א' של פרק ה' ורוצה להבין פה מה שקורה. ויהי כי שמוע כל מלכי האמורי אשר בעבר הירדן, הירדן ימה, וכל מלכי הכנעני אשר על הים. האוכלוסיות הכנעניות, יש שבעה עמי כנען, נכון? היבוסי, הגרגשי, החיטי, החיבי וכו'. אנחנו רואים הרבה פעמים בתנ"ך שמדובר בעיקר על שניים, אמורי וכנעני. כל השאר כאילו בטל לזה. כנראה שהאמורי והכנעני היו העמים העיקריים, לפחות בזמן הכיבוש, הם היו המשמעותיים יותר. אבל אם תשימו לב, מבחינה גיאוגרפית מה זה אומר? כל מקום שהוא נמוך, התנ"ך מתאר אותו כמיושב בכנעני. וכל מקום גבוה, מיושב על ידי אמורי. זה, הייתי אומר, עקבי מאוד. כי אמורי מלשון להאמיר. לגדול, כן? כמו אמיר בראש העצים. ואנוכי השמדתי את האמורי מפניהם אשר כגובה הרזים גובהו. כן, נראה, זה, האמורי הוא גבוה. גבוה גם מבחינה פיזית. האמורים כנראה היו גבוהים. הכנעני הוא נמוך, וזה כלשונו כנען, מלשון כנוע. לכן גם כשהתורה מדברת על ברית הגריזים והרבה, היא אומרת בארץ הכנעני אשר בעבר בארץ הכנעני אשר בעבר הירדן, שם מדובר בערבה. בערבה, כלומר ערבות יריחו, זה נקרא ארץ הכנעני. גם על הים, גם בפרשת שלח, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. כן? כלומר זה המקומות הנמוכים. ואילו האמורי יושב בהר. כן? ובואו וגם בספר דברים, פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי. ואין ולכל שכניו בערבה, בשפלה ובחוף הים, ארץ הכנעני, והלבנון עד הנהר הגדול נהר פרת. אז האחרים, אנחנו רואים אותם, אנחנו מוצאים אותם איפה הם ישבו, אבל הם כאילו נספחים. כן, כאילו יש שתי מגמות עיקריות, יש יושבי, שתי מגמות עיקריות, יושבי העמק, יושבי הערים. מה זה כל כך משמעותי? המשמעות היא טכנולוגית. יש מה שנקרא תקופת הברזל, יש תקופת הנחושת, או ברונזה, כן? תקופת הברזל, מבחינה ארכיאולוגית, לא מתחילה באותו זמן בכל המקומות. כן, זה אחד הדברים שלא תמיד שמים לב. גם ארכיאולוגים לא תמיד שמים לב. רואים איזה ממצא מתקופת הברזל, מייחסים אותו לתקופה מסוימת, רואים תקופה מתקופת הנחושת, תקופה אחרת. זה לא תמיד כך. באזורים הנמוכים, חוף הים, תקופת הברזל הקדימה. כמו שאנחנו רואים בספר שופטים, שהיה קשה לרשת את הכנעני, כי רכב ברזל להם, ואילו בני ישראל יש להם רק נשק או של אבנים, או של נחושת. לפעמים יש למישהו אחד חרב, פיגיון. זה בגלל שהוא מצא את זה בשלל. גם בשלל מדיין. רואים שמה שהרוב היה נחושת, והיה קצת ברזל. הברזל היה דבר יקר. שבעיקר שימש, אגב, לפי הממצא הארכיאולוגי, בראשית תקופת הברזל, הברזל שימש לתכשיטים, ולא לנשק. רק מאוחר יותר עשו מזה נשק. לכן, גם היחס אל, כלומר, האופי של התרבות ההררית הוא שונה מהתרבות השפלתית. התרבות השפלתית הייתה יותר מפותחת וגם יותר חומרנית, ואילו של ההר הייתה יותר רוחנית. וזה מסביר הרבה מאוד דברים. מה? כן, כמו בימינו. אגב, זה דבר מאוד מעניין, שהיוונים לא שמעו על עם ישראל עד תקופה מאוחרת. השאלה היא למה? כן? כלומר, זה אחד הדברים שהתווכח יוספוס פלביוס עם אפיון האנטישמי, שהוא אמר, ההוכחה שעם ישראל זה עם חדש יחסית, כי היוונים הקדמונים לא מזכירים אותו. ואז אפיון אומר, ואז יוספוס פלביוס אומר, כן, כי אנחנו ישבנו בהר, ואתם הכרתם רק את יושבי החוף. זה דבר משמעותי. אבל כל פנים כאן, ויהי כשמוע כל מלכי האמורי אשר בעבר הירדן ימה, וכל מלכי הכנעני אשר על הים, את אשר הוביש השם את מי הירדן מפני בני ישראל עד עברם, וימס לבבם, ולא היה בם עוד רוח מפני בני ישראל. זה כמו שגם שמעו עמים ירגזון בקריאת ים סוף. בעת ההיא, כן, אתה שואל האם המילה ים בעברית? אז זה לא שאלה. כלומר, אתה מספר לנו שהבנת את הפסוק. יפה, תודה. לא, זה חשוב מאוד. פידבק זה מאוד חשוב. שנדע בדיוק. ים, פה מדובר בפשטות על הים התיכון. יכול להיות ים כנרת, אבל כן, יכול להיות. אבל בפשטות, כן, הים, זה הים. איפה יש ים במדינת ישראל?
הימים יותר קרובים.
כן. לא, אבל מדובר פה על כל הארץ. כלומר, מה שהוא רוצה לומר, מה זה חשוב הדבר הזה? להבין למה היה זמן ליהושע לעשות כל מיני פעולות לא מלחמתיות. כי הרי בזמן המלחמה, ברור שאתה לא תתחיל לעשות ברית מילה לאנשים. במשך 3 ימים, אנשים נמצאים במצב של סכנה. הרי שמעון ולוי ניצלו את זה. אז איך יהושע לוקח על עצמו עכשיו לעשות ברית מילה לכל העם? כי בינתיים כולם מפחדים. זה יוצר זמן שהות, נכון? סליחה? למה הם לא יצאו למלחמת מנע? זאת אומרת, לפני שבניס... אתה מתכוון לפני... לפני שעם ישראל יבוא, כמו בזמן משה. זאת השאלה שלך, למה לא עשו מלחמת מנע? התשובה היא, הם עשו. ויצא סיחון לקראתנו. נכון, זה בדיוק העניין. איפה הם היו? הם היו בבאר ירדן המזרחי, נכון? ואז סיחון ועוג, הם הגנו על ארץ כנען. חז"ל אפילו אומרים שכל מלכי כנען היו משלמים מס לסיחון כדי שיגן על הגבול המזרחי. ולכן כשהוא נפל, זה הפיל אותם מאוד. הרי זה מה שכתוב גם על רחב, נכון? למדנו שרחב אומרת שכששמענו מה שעשיתם לסיחון מול אוג, ונשמע וימס לבבנו. וכאן וימס לבבם בריבוע. בסדר. יש משהו? לא. בסדר. יש. האם הוא מהו? אם יש שם קשר בין אבנים וגל עד של יעקב ובני לבן ויהושע. ודאי, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים. דיברנו את המשמעות של האבנים, המרכזיות של האבנים בימי יהושע, כי האבן זה מה שמתאר יסודיות. כן, האבן לעומת העפר. העפר זה מה שאפשר לעבד. אבן אי אפשר לעבד. זאת אומרת, האבן זה הייצור הראשוני של הקרקע של האדם. לכן גם נקרא אבן, אב, בן. כלומר, האב, המקור, והאופה, הבן, הם עניין אחד. הוא האב, הוא הבן. ולכן גם כשיעקב פוגש את לבן, ושם הוא מייסד בעצם את העצמאות של עם ישראל, בעצם שם נולד עם ישראל, אז גם כן שמה הוא מציב מצבה ואבנים. האם 12 אבנים בעבר הירדן לא באו ללמד כי עם ישראל יכול להתקיים מחוץ לארצו כפי שאכן קרה? לא. כוונת השאלה הכללית נבעה מההבדל בין ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, שאצל משה הדגש הוא על האמונה, לעומת יהושע שלמדנו שיראו אותו, היראה היא העיקר. מה המהות והסיבה לשוני ביניהם? כלומר, למה אצל משה כתוב ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, ואילו אצל יהושע כתוב שיראו אותו? גם כתוב ויראו העם את השם ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, יש שם גם כן יראה. הבעיה היא שבימי משה היה צורך גם באמונה, כלומר משה בא ואומר אני זה שנשלח, טוב תביא הוכחות, צריך אמונה. אצל יהושע כבר יודעים, הרי משה שהוא אמין על כולם מינה את יהושע, אז כך שעניין של אמונה לא צריך, צריך רק יראה. שלום כבוד רבנו, אם האמורי יושב ההר הוא רוחני, אז איך זה מסתדר שבני ברק היא במישור החוף? או כמו שהרב אומר, תל אביב זו העיר הכי רוחנית שיש. שבת שלום. אני דיברתי קודם כל על תקופת התנ"ך. כן? תל אביב ובני ברק הם ערים בימינו. אז זה לא דווקא אותו הדבר. למרות שאחד התלמידים אמר שזה אותו הדבר, אבל זה לא אני אמר. דבר נוסף, בני ברק היא במישור החוף, זה נכון. והשאלה אם היא באמת במישור החוף או שהיא בעולם בפני עצמו. וגם אני אמרתי שהאמורי הוא רוחני, כן, הוא קצת יותר רוחני, נכון. עכשיו, תל אביב היא העיר הכי רוחנית שיש מסיבה פשוטה, היא כל כך נמוכה שהיא בחיפוש מתמיד. מי שבבקר בתל אביב מרגיש את זה, זאת עיר בחיפוש. טוב, עיר ללא הפסקה, ממש נכון, ממש עיר ללא הפסקה, זה משהו נפלא. דבר שהוא לא מפסיק, זה ראייה למציאות הבורא, כך אומר הרמב״ם, נכון? שכשהגלגל המקיף נע תמיד, זה ראייה לזה שיש לו מניע. של? איך בני ברק? מי גרים?
דתיים גרו בתל אביב.
לא הבנתי. טוב. לא הבנתי. ויחנו, איפה אנחנו שם? כן, פסוק ב' בעת ההיא. אז שלום כבוד הרב, בטלה רוחם של האמורי, אפשר כי בטלו דרכי האמורי? לא יודע. טוב, בעת ההיא אמר השם אל יהושע, עשה לך חרבות צורים ושוב מול את בני ישראל שנית. כלומר, איך עושים סכין של ברית מילה? צריך חומר קשה. שוב מעניין, מה היינו אנחנו לוקחים? ברזל. אתם רואים, הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, תעשה חרבות צורים, הברזל לא מצוי. כן? הצור זה אבן שמקדם החיתוך שלה כמו של ברזל, ליותר מברזל. כן, זה לא כל כך מצוי האמיתי באזור יריחו, זה יותר בנגב, אבל יכול להיות שיהושע, יש כמה אבנים כאלה, זה אבנים קשות ביותר, אז בזה מעלה ציפורה, את הבן של משה, נכון? ותיקח את הצור בידה. מה? אבן אש, נכון. אבל אנחנו לא צריכים אש בשביל ברית מילה, אבל צריך משהו שחותך טוב, אז הוא עשה חרבות צורים. כן. מה? איך מכינים את האבני צור? מכים אחת בשנייה. כן, אתה שובר. הרי בתקופה הפרה-היסטורית, זה מה שהשתמשו. הרי הכלים הראשונים זה אבני צור שבורות ומשופשפות. וגם מדרגים את התקופות הפרה-היסטוריות השונות לפי דרגת השפשוף. זאת אומרת, אם ידעו יותר לתת צורה וכו'. אז מה שהוא אומר, תעשה לך חרבות צורים, ושוב מולד בני ישראל שנית. עכשיו, מזה, סתם משעשע, הקראים למדו, הקראים גם להם יש דרשות. אמרו, חרבות זה חרבות צורים, זה שניים, נכון? אז אם כן צריך שתי חרבות. מכאן שברית מילה עושים במספריים. זה מה שככה הם עושים. הקראים עושים ברית מילה לא בסכין אחת, אלא במספריים. האמת היא, לפי ההלכה זה גם בסדר, אבל אנחנו לא דורשים את הדרשה הזאת שלהם. עשה לך חרבות צורים, ושוב מול את בני ישראל שנית. ויעש לו יהושע חרבות צורים, וימול את בני ישראל אל גבעת הערלות. למה הגבעה נקראת גבעת הערלות? כי עשו שם הערמה של כל הערלות, נכון? כן, מה אתה אומר? לא שומע. ושוב מול. כלומר, אם נמולו פעם אחת, צריך למול אותם עוד פעם. מה שייך? אני שואל אותך, בעצם, למה צריך למול פעמיים בעצם? ברית מילה זה על מה? ברית על מה? אני קוראת ברית במילה, אבל בשביל מה? מה מרוויחים מהברית הזאת? כתוב מפורש בספר בראשית, את ארץ כנען, נכון? כתוב מפורש בספר בראשית, פרק י' ז', ותנה בריתי ביני וביניך, ובין זרעך אחריך, לתת לך את ארץ כנען. זאת אומרת, ברית המילה היא הזכות על ארץ ישראל. אז הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו, עשו ברית מילה פעם ראשונה כשיצאו ממצרים. אבל מה? התעכבו במדבר 40 שנה. אז הברית הייתה סתם, ברית לבטלה. זה לעשות ברית עוד פעם. בסדר? מה? אז בעצם יוצא שגם כשנכנסנו לארץ ישראל בתשח, היינו צריכים לעשות ברית מילה בחזרה לכולם. עוד לא מאוחר. אולי צריך בעצם לפנות אל הרבנות הראשית ולבקש לטפל בדבר הזה. עכשיו אתם שואלים טכנית, מה יש למול? כן? מה אתה אומר? זה לא דעה, זה פסוק. זה פסוק שאנחנו נקרא עוד מעט. אנחנו לא נקרא עוד מעט כי הגיע כבר הזמן של המבזק. אבל כל זאת ועוד, נדון בעזרת השם יתברך, בהרחבה בפעם הבאה. שלום.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.